ערב טוב, ערב טוב לכולם. והזמן המסורתי שלנו בריטריטים למה שנקרא שיחת דרמה. הזכרתי את המילה הזאת כשדיברנו בשיחת הפתיחה, דרמה, התרגולים, הלימוד של הבודה שמכוונים לחופש. והנושא של השיחה היום זה מי אני. מי אני? אז קודם כל אולי אני אחסוך לכם את המתח ואני אספר לכם שאין לי מושג. ואני דווקא הייתי רוצה להחזיר את השאלה אליכם. השאלה הזאת היא, מי אני? זאת אחת השאלות החשובות, המרכזיות, בכל מיני סוגים של תרגול ותורות. התרגול של לשבת עם סימן השאלה הזה, מי אני, הוא תרגול עתיק יומין, הינדואיסטי, שעד היום בהודו מאוד מאוד חי, ומהודו בעשרות השנים האחרונות נפוץ על פני כל כדור הארץ, פחות או יותר. יכול להיות ששמתם לב, אני מקווה ששמתם לב, שהכותרת של הסוף שבוע שלנו זה ויפאסנה ואישניות. אז בשונה מסוף שבוע שכיח, או נגיד לא רגיל, אבל שכיח, שבדרך כלל אנחנו לומדים בו ונוגעים בו לעומק במה שהבודה לימד, מה שהבודה הביא, המונח הזה של אישניות הוא דווקא מונח שמגיע ממסורת אחרת, הינדואיסטית, ועדיין הוא מונח שמאוד מאוד חי גם במה שהבודה לימד. אז קודם כל אני רוצה להזמין אתכם לשבת בנוח. אוקיי? שבו בנוח. אפשר ככה לקחת נשימה עמוקה, להתרווח במקום. זאת לא הרצאה אוניברסיטאית. זאת שיחה שהכוונה שלה היא לעורר את אותו מקום בתוכנו שמסתקרן, שחי, ששואל, שמבקש את החופש. יש סיפור כזה, אני לא יודעת אם חלק מכם קראו את הספר החדש של ג'ק קורנפילד, הלב הנבון, קראתם? כן? יופי של ספר. וממש בעמוד הראשון, בפרק הראשון, הוא מספר סיפור אמיתי על פסל בודה ענק ש-500 שנה עמד בעיר בתאילנד, עיר בשם סוקוטאי. פסל מחמר, ו-500 שנה הנזירים טיפלו בו. עד שיום אחד הנזירים שטיפל בו שם לב שנבקעו בו סדקים בחמר, והוא ככה לקח פנס, הוא היה סקרן והציץ פנימה, וכמו שקורנפילד כותב בספר, בעיניו הבזיק ברק של זהב טהור. מסתבר שמתחת לשכבת החמר התחבא לו פסל ענק מזהב, שכפי הנראה הסתירו אותו ככה כדי למנוע גניבה או כן, שוד. ומאז ועד היום, מאז שגילו את זה, הרבה 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 מאוד אנשים עולים לרגל הרבה יותר מקודם מאשר הם עלו אל פסל החמר. מעניין. בכל מקרה, אם אנחנו לוקחים את הסיפור הזה, קודם כל סיפור אמיתי, ואנחנו לוקחים אותו כמטאפורה אלינו, אחת ההבנות, וזה מושג שלפעמים מכנים אותו טבע הבודה, אחת ההבנות היא שיש בתוכנו את היכולת הזאת להיות חופשיים לגמרי, להיות ערים לגמרי, כמו שהבודה, בדיוק. כמו שהוא התעורר והפך להיות fully awakened one, ככה גם אנחנו. הזכרתי בשיחת הפתיחה שהמילים הנרדפות לחופש, להערה, זה אושר, זה שמחה, זאת אהבה, זה, אפשר אולי בצורה יותר מדויקת להגיד, זה הריח או הטעם שנובע מהתחושה המושלמת של החופש. ואחת התפיסות היא שיש בתוכנו את זה. הבודה שלנו מזהב בפנים כבר שם. ואנחנו לא צריכים בעצם לעשות עבודת תיקון או עבודת בנייה. אפילו לא עבודת שיפוץ. תחשבו על הבודה הזה, הוא מוכן, הוא מחכה. למה הוא מחכה? בסך הכל מחכה להיחשף. זה הכל. הרבה פעמים אנשים מגיעים לריטריטים מהסוג הזה, לקורסים של מדיטציה, מתוך איזושהי התכוונות לשפר את עצמם, לתקן את עצמם. יש כל מיני חלקים בנו שאנחנו לא כל כך אוהבים, אנחנו לא כל כך מעריכים. יכול להיות שאנשים אחרים אמרו לנו, אתם כאלה וכאלה, אתם תמיד זה וזה וזה, אולי הגיע הזמן שתשתנו. יכול להיות אפילו שהקשבנו למישהו כזה והחלטנו לבוא לריטריט כדי לעבוד על הדברים. אחד הדברים שאנחנו אומרים לפעמים בשיחת פתיחה, ובשיחה הזאת לא הזכרנו את זה, עכשיו זה הזמן להזכיר את זה שוב, או פעם ראשונה, ושוב ושוב לחזור על זה, זה להניח את האג'נדה שלנו בצד. לא משנה עם איזה אג'נדה הגענו לכאן. אבל מדיטציה, כמו שאומרת אחת המורות הנזירה במסורת הטיבטית, פמה צ'ודרון, מדיטציה זאת לא תוכנית לשיפור עצמי. אני חוזר על זה עוד פעם, כי לפעמים זה מתבלבל לנו, או שאנחנו לא מאמינים. מדיטציה זאת לא תוכנית לשיפור עצמי. למה הכוונה? לעזאזל. מה אנחנו עושים פה? זה עבודה קשה, לא אתם שמתם לב. אנחנו כבר די הרבה שעות כאן ביחד. זה היום הראשון. התחלנו בצהריים. סך הכל מה? הלכנו קצת, פעם אחת. ישבנו כמה פעמים. אכלנו. ישבנו עוד פעם. וזה קשה. זה יכול להיות ממש ממש קשה. מעניין, לא? ומצד שני באים ואומרים לנו, רגע רגע, זה לא מה שאתם חושבים שזה. אולי הכל בסדר בעצם? יכול להיות דבר כזה? אבל רגע, אם הכל בסדר, אז למה אני לא מאושרת? למה אני לא מרגישה את מה שהבודה כנראה הרגיש? חופש, אהבה, שמחה, אור? איך פותרים את החידה הזאת? בואו ננסה לאט לאט ללכת בדרך ולפתור אותה, אולי. הבודה השתמש הרבה מאוד במונח עצמי, ובעיקר הוא השתמש בו בהקשר או בצירוף המילים לא עצמי. המילה בפאלי, שפה אחות לסנסקריט, שזאת השפה שבה נכתבו הדברים של הבודה, מדברת על אנאטה. אנאטה. משהו שהוא, זה השלילה, אנאטה. משהו שהוא לא אני. זה אחד החידושים הגדולים של הבודה, מול התורות שרווחו בזמן שלו, שדיברו על האטמן, על העצמי שקיים בהכל, בכל הדברים כולם. הוא אמר, לא עצמי. מה שאתם מרגישים שאתם, התחושה האינטואיטיבית, הבריאה, שיש לנו, אני, בעצם לא בדיוק. לא בדיוק ככה. ואז הוא הסביר. הוא אמר, הגוף, זה לא אותי, לא אתם, לא עצמי. הגוף זה לא אני. אם הגוף היה אני, אז הייתי יכול להגיד לו, מה? תהיה צעיר? תהיה גבוה? תהיה רזה? תהיה בלונדיני? סבר. היינו יכולים לפקד עליו, למשל, אם הוא היה שלנו, אם הוא היה עצמנו. היינו יכולים לשלוט בו. יש בגוף כל כך הרבה תהליכים, המונים, שקורים, אין לנו שום מושג עליהם בכלל. כל מיני דברים עדינים שקשורים לאיזון ההורמונלי ולאופן שבו מערכת העיכול שלנו עובדת, והדברים משפיעים על הרגשות שלנו ועל המחשבות שלנו וכו' וכו' וכו', ולגבי רובם אנחנו בכלל לא יודעים שהם קיימים, וגם אם אנחנו יודעים שהם קיימים, אין לנו להם שום שליטה. עכשיו, אני לא יודעת אם שמתם לב לעובדה המעניינת הזאת, ההנחיות היום היו מאוד פשוטות, נכון? להיות עם הנשימה. הצלחתם? הצלחתם? מה זה הצלחה? מה זה להיות עם הנשימה? אוקיי, אני שמה לב שיש שאיפה עכשיו, נכון? אוקיי, נשיפה. אוקיי, שאיפה יש, מצליח לי, וואו. מה זה אומר? זה אומר שאני ממש טובה בזה. אוקיי, בפעם הבאה אני אלך לריטריט ארוך. בטח בארץ אין להם את הריטריטים האלה, אני אלך לריטריט של חודש. אולי בהודו, מעניין אם יש בהודו ריטריטים כאלה. אולי שיגמר סוף שבוע הזה, אז אני אוכל לשאול מישהו שאני מכירה, שנוסע. רגע, רגע, עברו 45 דקות ולא שמתי לב בכלל. הייתי בתוך סיפור שלם על מה אני הולכת לעשות עם ההצלחה הכבירה. אלא, לשים לב לשלוש נשימות ברצף. שמתם לב עד כמה זה קשה? בסך הכל לשים לב לנשימה. אם החיים שלנו היו תלויים בכך, נראה לי שרובנו, אולי חוץ מאירן, לא היינו שורדים. לא היינו שורדים. ההרגל של השכחה הוא מאוד מאוד חזק, ואנחנו מתחילים לשים לב שאנחנו רוב הזמן לא שמים לב. אנחנו מסתכלים על הנשימה. הנשימה היא אחד ה... תהליכים בגוף שהוא גם רצוני, גם לא רצוני, כן, מזל, כי אחרת לא היינו נושמים. אנחנו יכולים להגיד באיזשהו שלב שהנשימה הזאת היא שלנו, שזה אנחנו. הנשימה נושמת את עצמה, יותר נכון, מנשימה אותנו. במקרה הטוב אנחנו יכולים להצטרף אליה. אוקיי. הגוף, מה עם הרגשות שלנו? אנחנו רואים מישהו ו... נלחץ לנו כפתור, אף לנו הפיוז, כל כך מעצבן אותנו. איך שהוא הולך, איך שהוא אוכל, איך שהוא שורך את צרוכי הנעליים שלו. הוא לא עשה שום דבר, יכול להיות שאנחנו אפילו לא מכירים אותו. אבל משהו בנו פתאום מתחיל לגעוש. שנייה קודם, שום דבר. שום דבר מזה לא היה. שנייה אחר כך אנחנו כבר בתוך מרק. חם, רותח. יש לנו שליטה על זה? בתוך זה? מעניין. מה עם המחשבות שלנו? ניסיתם לשלוט במחשבות שלכם פעם? המחשבה עכשיו. בדרך כלל אני משתמשת בפילים ורודים. זה מה שמגיע עכשיו. אל תחשבו על פיל ורוד. אל תחשבו על פיל ורוד. אל תחשבו על ארוחת הבוקר, למשל. אין לכם מושג מה הולך להיות שם מחר בבוקר. אל תחשבו על זה אבל. אפשר? לא בדיוק. אנחנו מתחילים לראות שאנחנו עובדים אחרת מאיך שנדמה לנו. האשליה של השליטה, למשל אחת האשליות החזקות שיש לנו כבני אדם, מתחילה קצת להתפוגג ולפנות מקום למשהו אחר. אולי אפשר לקרוא לזה צניעות. נראה לי שזאת מילה עולמת. טוב, אז אם אנחנו לא הגוף שלנו, ואנחנו לא הרגשות שלנו, והם לא שלנו, ואנחנו גם לא המחשבות שלנו, יכול להיות, תבדקו את זה, יכול להיות שיש פה מישהו שהוא כן. אז מה אנחנו כן? מה אנחנו כן? הבודה היה נורא אהב לדבר על מה אנחנו לא. הוא לא אמר מה אנחנו כן. אבל הוא השאיר נתיב מאוד מאוד ברור של חקירה עצמית. אנחנו קודם כל מבינים שאנחנו לא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא החומר שיש לנו בתוך התודעה, כל הסיפורים, כל הדימויים, כל החלומות. וואו, אם אנחנו לא הכמיהות שלנו, אז מה אנחנו כן? הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים מזדהים מאוד חזק עם הרצונות שלהם, עם הכמיהות שלהם, עם ההיסטוריה שלהם. אני אומרת שלהם, אבל באותה מידה אני יכולה להחליף את המילה ולהגיד שלנו. כל אחד מאיתנו, כששואלים אותו, יכול לספר בדיוק, בדיוק, בדיוק נקודות בהיסטוריה שלנו, לספר את עצמנו שוב ושוב. הרבה פעמים זה לא מאוד מדויק, זה נקודה אחרת מעניינת, אבל בכל אופן, אנחנו מספרים את הסיפור, אנחנו מספרים את מי שאנחנו, אנחנו כאילו אומרים, זה מי שאני, הנה, זה מי שאני. זה מי שאני חושב שאני. אני כזה וכזה, אני זה וזה. אני תמיד זה וזה. אני אף פעם לא זה וזה. אנחנו מאוד מאוד מזדהים עם התפקידים שלנו הרבה פעמים. תפקיד של הורה. תפקיד מאוד מאוד חזק. אני, מה זאת אומרת? אני אבא שלו. אני אמא שלה. עם כל מערכת ההשלכות שנולדת מהמקום הזה. אני הבת שלו. אני הבת שלה. אני מורה. אני תלמיד. מה זה עושה לנו בפנים? ההזדהות עם כל אחד מאלה. אני מנהל בנק. אני פקיד בבנק. אני פסיכולוגית. האומנם. אני פעם חבר טוב, נזיר, תאילנדי. לפני הרבה שנים נפגשנו בהודו, וככה מאוד התיידדנו, ואני זוכרת שהוא אמר לי, טוב, הוא היה גם תאילנדי, וגם, אתם יודעים, נזירים תאילנדים, לא יודעת אם יצא לכם לראות, יש להם גלימה בצבע של השל הזה. תודה. כזה בדיוק. וזה פחות או יותר הרכוש שלהם, זה ועוד איזה קערה. אמר לי, אבל את יודעת שאני הולך בלילה לישון, ואני פושט את הגלימה, ואני נכנס לפיג'אמה, איפה הנזיר? איפה הנזיר? אוקיי, מה? מה זאת אומרת? אתה לא נזיר גם בלילה? גם בבוקר? גם באמצע השינה? מעניין, ההגדרה הזאת. כן, אבל גם לא. ומי אנחנו מתחת? מתחת לכל הדברים האלה. עכשיו, טעות מאוד נפוצה שאנשים עושים זה להגיד, הבודה אמר אין אני. הוא אמר שאני לא קיים. ואם אני לא קיים, אז... וגם אתה לא קיים. אז מה כן? אז מה זה? אז מה זה? זה הכל אשליה? זה הכל סרט? כולנו חיים בחלום? אז לא. ממש לא. זה לא מה שהוא אמר. הוא לא אמר אין אני, הוא אמר לא אני. זה לא אני. וזה לא אני. וזה לא אני. וזה לא אני. וגם זה לא. וגם זה לא. וקדימה. לכו תמצאו מה כן. כי אנחנו כאן, נכון? אנחנו קיימים, אנחנו חיים. מה הדבר היחיד בעצם שאנחנו יכולים לדעת אותו בוודאות? מתחת לכל הכיסויים, לכל המעטפות, לכל ההזדהויות שלנו, לכל התפקידים שלנו, להיסטוריה המייגעת שלנו, למצבי הרוח שלנו, לחשקים שלנו, לכמיהות שלנו, לכל מה שמגדיר אותנו. הדבר היחיד שבוודאות אנחנו יכולים לדעת. אם יש למישהו תשובה, אז שאנחנו חיים בדיוק. תודה נחמה. תחושת החיות זאת אפילו לא ידיעה כזאת, זה ממקום אחר. זה משהו שעליו אי אפשר להרער. זה תחושה. הוויה. I am. אני הווה. אני קיים. כשאנחנו מתחילים להתקלף לאט לאט ובזהירות, מכל הדברים שמגדירים אותנו כל כך מהודק, אנחנו מתחילים לפתוח קצת רווח בינינו ובינם, בינינו ובין הדברים, קצת אוויר לנשימה. מתחילה להתגלות לנו עובדה מעניינת. קודם כל אנחנו מזהים שאנחנו כבר מכירים את זה. זה לא כזה חדש. ולפעמים יכול להיות התחושה שאנחנו יוצאים החוצה, מעולם המדיטציה, מתחת לשמיים, קהים, מנוקדים בכוכבים, ואנחנו רגע מרימים את העיניים למעלה ורואים את הירח. תראה לכם? ראיתם אותו? עכשיו מתחיל עוד פעם להתמלא. ואנחנו מסתכלים המומים מהיופי הזה. איפה אני? איפה אני שזוכר, שקמה, שחולם, שיש לו היסטוריה שהוא בת, והוא בת זוג, והוא אימא, והוא אחות, והוא... איפה? לרגע אחד אנחנו הופכים להיות הדבר הזה. אולי היופי, אולי הפלא, שאותו אנחנו רואים. רגע אחת לך מיד, הופ, כל המבנה הזה מתלכד שוב. מה יצא לי מזה? אוי, אני חייב לספר על זה למישהו, זה כל כך יפה. אני ראיתי את זה ראשון. אני, שלי, הופ, תופס בעלות על משהו כל כך הרבה יותר גדול מאיתנו. אולי אנחנו בכלל משהו שאי אפשר לתפוס בחושים. הבודה דיבר על חמשת החושים וגם על החוש השישי, המיינד, כעל עוד איבר חישה, התודעה. בעזרת התודעה אנחנו מבינים, אנחנו קולטים. יש לנו את ה-consciousness, את המודעות לדעת דברים, אבל זה עוד חוש. זה איזשהו מכשיר, זה איזשהו כלי לדעת איתו את העולם. כלי, אתם יודעים, זה דבר מוגבל. כל כלי, דבר מוגבל. אנחנו יודעים רק לפי הכלי שיש לנו, רק לפי המיינד. שאלו פעם נזיר זן מואר, אמרו לו, איך אתה, מה זאת הערה בשבילך? אז הוא אמר, כשאני עייף אני ישן, וכשאני רעב אני אוכל. אוקיי, זה גם אנחנו עושים. כן? כשאנחנו עייפים אנחנו ישנים, וכשאנחנו רעבים אנחנו אוכלים? זה נשמע הגיוני? אנחנו באמת עושים את זה? לא? נראה פה איזה לא קטן. ומה ההבדל? מה ההבדל? הרבה פעמים, בדרך כלל, מה שקורה זה שכל התפיסות והרעיונות וההזדהויות והזהויות שלנו נכנסות לתוך זה. אנחנו רעבים, עולה תחושה של רעב, ואז אנחנו מתחילים לחשוב, את זה, את זה או את זה, אני מעדיף את זה, אבל זה היום נגמר, אולי אני אגיד למישהו ללכת לקנות, אולי מחר יהיה, אולי, טוב, הנה, הצלחתי זה על הצלחת שלי, הנה אני אוכל את זה, הביס הראשון, אוקיי, הביס השני, אני כבר בארוחה הבאה. כל הזמן מיינדינג, מיינדינג, מיינדינג. המיינד כל הזמן עובד, כל הזמן עובד. הפשטות הזאת שנזיר הזן מדבר עליה, כשאני רעב אני אוכל, כשאני עייף אני ישן, בדרך כלל זאת לא הפריבילגיה שלנו. בדרך כלל אנחנו מבלים הרבה מאוד מהזמן שלנו בעבודה קשה. עבודה קשה. בחומר ובלבנים, דם, יזע ודמעות, כל הקונוטציות שיש על עבודה קשה, הרבה מאוד עבודה. הפשטות הזאת, הצניעות הזאת, היא כמעט ולא נוכחת. הרבה פעמים. הרבה פעמים דאגות, למשל, תופסות את המקום שלה. חששות מפני מה יהיה, או חרטות לגבי משהו שהיה. הרבה פעמים אנחנו ממש לא חיים בשלום עם עצמנו, עם אחרים, עם הרגע הזה. אחת ההגדרות של הערה, אפרופו, של המורה שלי רמש בלסקר, מורה הודי, במסורת הזאת של איש ניות, הוא אמר, בשבילי, הוא אמר כל מיני דברים וזה אחד מהם, בשבילי הערה זה comfortable with oneself, comfortable with others. פשוט. להיות בנוח, באמת. עד הסוף עם עצמנו, ולהיות בנוח באמת עד הסוף עם האחרים. ולהיות בנוח זאת אומנות מאוד מאוד גדולה. אפשר להגיד נשכחה מאיתנו. אפשר להגיד עם השנים כיסו אותה הרבה מאוד שכבות של חיימר, את הטבע בודה הזה שלנו, מזהב. אבל אחד מהדברים שאנחנו עושים פה בסוף שבוע מהסוג הזה, בלימוד, בתרגול מהסוג הזה, רן דיבר על זה בשיחה הקודם, דווקא למצוא את המקום של אי עשייה, לשחרר את ההישגיות, את המקום שעושה, את המקום שחרד מפני מה יהיה אם אני לא אעשה ומה יהיה לגבי מה שעשיתי, ולהגדיר את עצמנו דרך העשייה, human doing, לעשות, לעשות, לעשות. ודווקא אם כבר לעשות משהו, אז לעשות רוורס, לעצור רגע, ואז לעשות רוורס, להיכנס פנימה ולהרפות, לשחרר, להניח, לחדול, לתת לדברים להתגלות באופן אחר מאיך שאנחנו בדרך כלל רגילים להבין אותם. אתם זוכרים את הסיפור בבראשית על עץ הדעת ועץ החיים? זוכרים אותו? איזה כיתה זה? כיתה לומדים את זה. בית? מעניין. אבל שלא לומדים את זה אחר כך, עוד פעם. היו שם שני עצים. היה את עץ החיים, והיה את עץ הדעת. עץ הדעת מאוד קיבל רייטינג גבוה, ובסופו של דבר ממנו אכלו, למרות שהיה אסור. אתם זוכרים איזה עץ הדעת זה? עץ הדעת, מה ומה? טוב ורע. טוב ורע, זהו. All hell break loose. טוב ורע. ההגדרות, החלוקה, ההיצמדות הנואשת לצד אחד והדחייה הנואשת של הצד השני, הגירוש מגן עדן. כל סיפור בראשית בשלושה משפטים. יכול להיות ששמתם לב לתנועה המעניינת הזאת, יכול להיות שתשימו לב עכשיו אליה, אחרי שאני אוציא אותה לאור, זו מין תנועה של מטוטלת שיש בתוכנו. כשמשהו נעים לנו, אנחנו כמהים אליו, אנחנו רוצים אותו, אנחנו מאחזים בו, מושכים אותו אלינו. יכול להיות כל דבר, בכל רמה שהיא, בכל ניואנס שהוא. הצד השני של זה, תנועה, השפיץ השני של המטוטלת, אותו דבר רק הפוך. לא נעים לנו, לא כיף לנו, לא נחמד לנו. אנחנו דוחים את זה, בועטים בזה, נלחמים בזה או בורחים מזה. ובין שני אלה, אפשר להגיד, חיינו זורמים. זה די טרגי, אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, כי אנחנו רואים שאין לנו שם כמעט חופש, או בכלל. אבל אחת הסיבות שאנחנו מתרגלים ולומדים באופן הזה, זה להביא את המודעות לשם. וכשהמודעות נכנסת, מתחילות להיפתח דרגות החופש. ואז אנחנו יכולים אולי לרדת אפילו מהמטוטלת הזאת, אולי לעצור קצת את התנועה שלה, אולי לא להיות בכזה סווינג גדול. לפחות להבחין בזה, לפחות לדעת את זה. כשאנחנו מתחילים לדעת את זה בפנים, כל מיני דברים מתחילים לקרות לנו. הרבה פעמים כשאנחנו רואים את הדפוסים שלנו, יכול להיות שכבר חלק מכם החדשים שפעם ראשונה נתקלו במהלך השעות שאנחנו מתרגלים, בכל מיני דברים בפנים, מי שיש לו ניסיון במדיטציה מכיר את זה, מריטריטים אחרים, אנחנו רואים כל מיני חלקים של עצמנו, וכמו שהזכרתי בתחילת השיחה, אנחנו לא ממש מתים על זה, לא ממש אוהבים את זה, ואנחנו מנסים לעשות כל מיני דברים, שזה ישתנה, שזה ילך, שזה יפסיק, שזה יתחלף למשהו אחר, הרבה יותר טוב, נאצל, נחמד, יפה, מתאים, סקסי, whatever. הקולות המאוד חזקים של השיפוט מתחילים לעלות, הביקורת העצמית, הביקורת על אחרים, אפילו הרבה פעמים אנשים מספרים שהביקורת יכולה להיות על משהו ניטרלי, כמו הנשימה שלנו. אני שמה לב שהנשימה שלי היא כבדה, זה לא מצחן בעיניי. אני חושבת שזה לא בסדר. למה היא לא קלה, כמו אצל השכן שלי? למה היא כבדה עכשיו? לא שתמיד היא כבדה, אבל עכשיו היא כבדה. משהו לא בסדר. אולי אני חולה? או למה תמיד אצלי זה צריך להיות שונה? קולות מתחילים לעלות. סך הכל נשימה. סך הכל נשימה. באותה מטבע בדיוק, בסך הכל תנועה רגשית. בסך הכל עלתה קנאה, נגיד. בסך הכל עלתה שנאה, נגיד. איך אפשר להתייחס לתנועות הפנימיות שלנו בחמלה, באהדה, בידידות? זוכרים, זה אחד מהמפתחות הכי הכי חשובים כדי להתמיר, כדי לחשוף את טבע הבודה שלנו מבפנים החוצה, לא כדי לתקן את המקולקל, כי אין קלקול, אבל כדי להוריד את המסך, להסיר את המשקפיים האשלייתיות באופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. יש משפט של רומי, משורר סופי פרסי, שאמר, out beyond ideas of right doing and wrong doing there is a field, I'll meet you there. שם בחוץ, מעבר לרעיונות של עשיית טוב ועשיית רע, ישנו שדה, אפגוש אותך שם.